הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. אם לא הסתובבתם בחוץ, אז חם וצפוי להיות עוד יותר חם. האנושות גורמת להתחממות מהירה של כדור הארץ. המסקנה החד משמעית הזאת עולה מדוח חדש של 234 מדענים מרחבי העולם. לי ירון תציג לנו את הממצאים, קולין פרייס וג'ודי לקס מאוניברסיטת תל אביב יסבירו מה עוד ניתן לעשות ברמה הבינלאומית, המקומית וגם האישית.
לוקחים את ה-CO2, שואבים את זה כמו שואב אבק, הופכים את זה לנוזל ודוחפים את זה לתוך האדמה, לסלעים איפה שהיה פעם נפט. ואז זה הופך כמו, זה סודה.
בהמשך הניב קובוביץ' על ההתחממות מול איראן ולבנון, מה רוצה ארגון חיזבאללה ואיך טהרן מנהלת בעצם מלחמת סחר מול ישראל.
אתם רוצים להקשות עלינו, אז אין בעיה, תדעו שאם אתם שולחים לישראל איזושהי אונייה, יש לה סיכון ביטחוני, יכול להיות שיתקפו אותה, הביטוח יעלה, במקרים כאלה ישראל היא זו שסופגת.
ולבסוף, אם חם, אז למה שלא יהיה גם חריף? הרבה פלפלים חריפים היו כאן באולפן, אליעד אוחנה הוא אלוף הארץ באכילת חריף, ניר שדה מגדל פלפלים, וירמי שיק בלום הוא הכתב שלנו. את כולם שאלנו למה הפלפלים נהיים יותר חריפים, אבל בסופר לא מוצאים את הסחורה הזו.
Fires and extreme weather seen around the world could be a preview of what's to come.
The alarm bells are deafening. United Nations today issuing an urgent call for action.
A dire message from climate scientists. They warn unprecedented and even irreversible changes are happening to this planet and say it is beyond any doubt that human activity is to blame.
234 מדענים מ-65 מדינות מפרסמים דוח מאוד חשוב על משבר האקלים. זה מתבסס על 14,000 מחקרים, והם אומרים, האנושות מחממת את כדור הארץ, כולנו נסבול מזה. שלום לי ירון.
שלום לי ירקונן.
אז מה אנחנו רואים במחקר הזה?
זה מחקר מאוד מאוד מדאיג, כי הוא בעצם מחמיר את החזיות משבר האקלים החמורות ממילא שהיו לנו עד עכשיו, ובעצם מראה לנו שלפי כל התרחישים של צמצום הפליטות, כלומר לא משנה מה נעשה וגם אם נעשה צעדים מאוד מאוד נחושים, לרף העלייה של מעלה וחצי, שזה רף שניסינו בכל הכוח להימנע ממנו, הרף התחתון שכל מנהיגי העולם אמרו בפריז של 2015, אנחנו נעשה הכל כדי לא להגיע לשם, לזה לא משנה כבר מה נעשה, נגיע ב-20 השנים הקרובות, בין 2021 ל-2040.
אנחנו מדברים על מעלה וחצי, לכאורה זה נשמע נורא מעט, אבל זה שינוי מאוד מאוד משמעותי בטמפרטורה על כדור הארץ.
נכון, זה שינוי מאוד מאוד משמעותי. בעצם עוד חידוש של הדוח זה שכבר עכשיו העולם חם יותר במעלה נקודה אחד, ובעצם אנחנו אולי יכולים לחשוב על זה קצת כמו טמפרטורה של גוף האדם, שזה, אתה יודע, נשמע לנו, אנחנו יודעים על הגוף שלנו, אם הטמפרטורה תעלה בשתי מעלות, שאנחנו ממש ממש חולים. ככה אנחנו יכולים לחשוב גם על הטמפרטורה של כדור הארץ. למשל, כשאנחנו מסתכלים על תדירות של גלי חום קיצוניים, שמתרחשים אחת ל-50 שנה. אז כבר באקלים שלנו, כשהעולם חם יותר במעלה, הם מתרחשים פי 4.8 יותר פעמים. באקלים שנגיע אליו לצערנו ב-20 שנים הקרובות, גלי חום קיצוניים כאלה בכל העולם יקרו פי 8.6 פעמים. שאנחנו אנחנו מגיעים לרף של השתי מעלות, שזה צריך להיות המאמץ העולמי האדיר שלנו למנוע את זה, הגלי חום האלה יהיו כמעט פי 13.9 פעמים. וזה נכון ככה לכל האירועים הקיצוניים. אנחנו מדברים ככה גם על בצורות, אנחנו מדברים על אירועים מאוד מאוד קשים של גשם קיצוני, שבעצם יוצר שיטפונות והצפות. מזג האוויר מאוד מאוד קשה, ואני אומרת את כל זה לא כדי להגיד, אוקיי, מעכשיו אז לא צריך לעשות כלום, וחול ושתי כי מחר נמות, אלא להגיד שהתרחיש הכל כך רע הזה שאנחנו הולכים אליו, הוא במובן מסוים התרחיש הכי טוב שלנו. כי אם אנחנו לא נעשה את הפעולות המאוד מאוד נחושות שאנחנו צריכים לעשות, כדי להפחית את פלטות גזי החממה, אנחנו נגיע לאקלים שפשוט יהיה מאוד מאוד קשה לחיות בו, ואנחנו נגיע לזה כבר בין 2041 ל-2060. אז אנחנו פעמים חושבים שזה סיפור רק של הילדים שלנו, לא, זה ממש סיפור של החיים שלנו בעשורים הקרובים.
בוא ננסה להסביר קצת, כל הזמן חם בתל אביב, יש פה מסביב לאולפן 33 מעלות, אולי אפילו יותר, שבוע שעבר היה אפילו 36 מעלות, ומה, זה צפוי להיות יותר, או זה החום שאנחנו מדברים עליו?
בהחלט, קצב ההתחממות בישראל הוא כמעט כפול מהממוצע העולמי, ככה שכל התחזיות האלה אצלנו, אנחנו צריכים לחשוב על בערך כפול 2, כל התחזיות המחקריות מדברות גם על גלי חום מאוד מאוד קשים, שיגיעו ללמעלה מ-50-55 מעלות בישראל, וכשאתה שואל אותי קודנר, מה ההערכות של הממשלה שלנו להגן עלינו מהעתיד הוודאי הזה, אז ההערכות יפסית, היא לא קיימת, יש איזושהי מנהלת קטנה, ללא עובדים כמעט, במשרד להגנת הסביבה, שהקימו אותה ככה, בשביל להגיד שעושים משהו, וכל שבוע אנחנו עושים כתבות ובודקים את המוכנות שלנו לאירועים כאלה, ואנחנו מגלים עם צעים ממש ממש חמורים. למשל, אם אנחנו חושבים על שיטפונות, שזה גם אחד הדברים שרק בחורף הקודם מתו 7 אנשים בישראל משיטפונות. במרכז החיזוי שלנו יש 3 סטודנטים מהאוניברסיטה העברית. זאת המוכנות של ישראל לאירוע קיצון הזה. כשראית מה קרה בגרמניה, שיש להם מרכזי חיזוי יוצאים מן הכלל.
אחד הסיפורים החשובים שפרסמנו בנושא הזה לפני כמה שבועות, זה שהיה גל חום מאוד גדול בישראל לפני שנה, שדווח על זה בחדשות שחם, אבל אף אחד לא דיבר שיש פשוט עודף תמותה, אנשים מתו מגל החום הזה, ושמו לב לזה אחרי חודשים, אפילו אחרי שנה.
נכון, זאת באמת בורות ישראלית, שעדיין לא בודקים את הקשר בין תחלואה ומוות לגלי חום, למרות שבכל העולם כבר מבינים שיש קשר ישיר, אנחנו מבינים שגלי חום גורמים ליותר התקפי לב, ליותר אירועים של שבץ, ובישראל פשוט לא בדקו את זה, כולם היו עסוקים בקורונה, ואז פתאום ראו שבשבוע אחד, בחודש מאי, יש תמותה מאוד מאוד חריגה של 157 אנשים יותר מהממוצע, שלא הצליחו להסביר אותה, ורק אז כשנכנסו גם אנשים שעוסקים במשבר האקלים לתמונה, התחילו להבין שהסיפור הוא שהיה גל חום מאוד מאוד חריג, שהגיע לפני עונת הקיץ, שיש לנו גלי חום שהם לפני הקיץ, הגוף עוד לא מוכן לחום, ולכן הם הרבה הרבה יותר קטלניים. ובישראל, בגלל שאנחנו כאילו רגילים לחום ויש לנו מזגנים, אז משרד הבריאות לא לוקח את זה ברצינות. שלחתי כל כך הרבה שאלות למשרד הבריאות, מה הם עושים בנושא, האם הם מנטרים את זה, האם הם עוזרים לאוכלוסיות מוחלשות, כמו שעושים בכל העולם, כדי להציל חיים בגלי חום. הרי אנחנו מבינים שמי שמשלם בחייו, זה לא אנשים שיש להם בריכה בבית, או יכולים להרשות לעצמם לשבת כל היום מול המזגן, אלא מי שבאמת עובד בחוץ, קשישים שאין להם מזגן בבית, ולדברים האלה ישראל פשוט לא מוכנה, גם משרד הרווחה. אני שואלת אותם עכשיו בגל החום שהיה, האם יש לכם איזשהו מענה ולא בסיסי ביותר לעזור לאוכלוסיות שלא יכולות לשלם על חשמל, לקשישים שאין להם מזדוג בבית, והתשובה שלהם היא לא.
לירון, תודה רבה.
תודה לך.
שניים מצטרפים אלינו כדי להרחיב בנושא הזה, פרופסור קולין פרייס, ראש החוג ללימודי סביבה ומדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב, וג'ודי לקס מהחוג, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
אז מה החשיבות של המחקר הזה? למה פתאום אנחנו אמורים לחשוב אחרת שכדור הארץ באמת מתחמם ואנחנו גורמים לזה?
טוב, אחרי 8 שנים יצא עוד דוח של האום, של ה-IPCC, והפעם יש יותר נתונים, המודלים יותר טובים, אנחנו פשוט, יש הרבה יותר ודאות שיש בעיה, אנחנו הגורם לבעיה, והולך להיות יותר חמור בעתיד.
הדוח הזה הוא באמת דוח מאוד מאוד מקיף, ארגון ה-IPCC הוא בעצם ארגון הגג שמכנס תחתיו את כל הידע המדעי שיש לנו על נושא שינוי האקלים. 234 מדענים ישבו לכתוב את הדוח הזה ובעצם סקרו 14,000 מחקרים בנושא, והוציאו את המידע החדש הזה שהוא מידע שבעצם מוסיף על הידע שלנו ומראה שהוא חמור יותר.
בעצם לקחו מדידות של טמפרטורה בכדור הארץ שכבר מתקיימות בערך 150 שנה, בודקים כל שנה ורואים שבעת הטמפרטורה עולה והאדם אשם בזה.
לא רק זה, יש שיטות אחרות, שולחים מיליונים שנים אחורה, מגיאולוגיה, מהקרחונים, אבקנים, אלמוגים בים, ורואים שמה שקורה היום, גם העלייה של הטמפרטורה, קצב עלייה, גם קצב עלייה של מפלס הים, זה הכי גבוה לפחות אלפי שנים, אם לא מיליוני שנים, פשוט אין לנו יותר נתונים.
למרות שספקני ההתחממות תמיד אומרים, היו שינויים, היה גלי קור, גלי חום, וזה קרה לאורך ההיסטוריה.
היו, ואנחנו גם אומרים, המדענים, שהיו, היו עידני קרח, עליות וירידות, אפילו היו תקופות בעבר שהיו יותר חמות מהיום. הבעיה שאנחנו לא היינו כאן בכדור הארץ, כמו שאנחנו
רוצים. הגורילות לא זיהמו ולא הדינוזאורים.
נכון. התשתיות שלנו, הערים שלנו, המדינות שלנו, בנינו במשך 10,000 שנה, שהכל היה די קבוע. אז היום עם השינויים הדרמטיים, אנחנו צריכים להעביר אנשים למקום חדש, יהיה עלייה של מפלס הים, הצפות של חופים, וכמובן כל השינויים של האקלים ומצב קיצוני של מזג אוויר, גלי חום, אז כדור הארץ הולך להיות פה עדיין, אבל אנחנו הולכים לסבול.
אז הדוח הזה מדבר על התרומה של האדם להתחממות, והוא כמובן מתחבר לאמנת פריז, המפורסמת שארצות הברית פרשה ממנה, לא פרשה ממנה, הצטרפה חזרה של מדינות שמתחייבות לצמצם את פליטת הפחמן, וזה לא ממש הולך או זז מאוד לאט.
זז לא, מאוד לאט, כן. היעד שלנו בעצם הוא להגיע לאפס פליטות נטו עד 2050. צריך להבין ש-2050 זה נשמע מאוד מאוד רחוק. בשביל להגיע ליעד הזה אנחנו צריכים לפעול עכשיו ולצמצם ב-50% עד סוף העשור הזה. בשביל להצליח לעשות את זה חייבים להכין את כל התשתיות לעניין. ארצות הברית הייתה באמת הראשונה שהתחייבה לעשות את הצמצום הזה במחצית עד סוף העשור, ואנחנו חייבים גם כן להתקדם לכיוון הזה. אחרת, לפי הדוח שממש יצא עכשיו, אומרים לנו שאנחנו לא נצליח להגיע ליעד שלנו, של התחממות של עד מעלה וחצי. מה שלא יהיה, באיזה תרחיש שלא נבחר בו, גם האופטימי ביותר ובוודאי הפסימי, אנחנו הולכים לגרד את המעלה וחצי תוך 20 שנה.
והשחקנית המשמעותית השנייה במשחק הזה זה סין, שהיא בכלל אומרת, לכם נתנו לזהם מאות שנים, אנחנו רק עכשיו במהפכה תעשייתית, תנו לנו עוד קצת זמן.
דווקא בסין יש הרבה התקדמות בנושא של אנרגיה מתחדשת וטכנולוגיות, רכבים חשמליים, הם בונים הכי הרבה, מוכרים הכי הרבה. אז נכון שהם גם גורמים לזיהום, אבל הם גם רואים שהאוכלוסייה שלהם לא יכולים לנשום ברחובות. אז דווקא סין הם מתקדמים מהר מאוד, ויש להם גם חזון שפתני לרשת את כל העולם עם רשת חשמלי ולמכור לכל העולם חשמל כתוצאה מאנרגיה מתחדשת. הם רוצים לקנות שטחים בסהרה ולשים חוות סולריות ואיפה שיש רוח ומים ליצור חשמל.
למה מכוניות חשמליות זה game changer מבחינת המשחק הזה גם?
אז קודם כל זיהום אוויר, אבל אנחנו מקווים שגם הדלק שנשתמש של המצברים שלהם יגיע מהשמש אולי בעתיד. אז
זאת אומרת, תחנות הכוח יצברו את האנרגיה נכון. שלהם מהשמש, לא מפחם.
נכון.
ואז המכונית גם לא תיסע על בנזין ולא תזהם.
נכון. או יש גם הצעות להשתמש בביודלק, שזה דלק לא מהמובנים, אבל מטירס או מעוד...
אתנול.
עצות בים למשל, וזה אפשר לגדל אותם די מהר, להשתמש בהם שוב, ועוד פעם שהם מגדלים, הם סופקים את CO2. אבל עדיף להשתמש בשמש, אם אפשר.
אחת מהמסקנות שאנשים לא אוהבים לשמוע מהדוחות האלה, זה גם הגבלת הילודה, כי ככל שיש יותר ילדים, ככה בעתיד נמשיך יותר לזהם?
האמת היא שקצב על הילודה מועט, אנחנו צפויים להגיע עד אמצע המאה לאזור ה-10-11 מיליארד איש ולהתייצב. אבל זה לא רק כמות האנשים, מדובר על הצריכה האישית, כמה כל אחד מאיתנו צורך, וקודם דיברתם על סין והייצור שם, צריך לזכור שהדרך שלנו ככה להעביר את האחריות למישהו אחר, צריכה קודם כל להסתכל על עצמנו ולראות מי בעצם קונה את כל המוצרים האלה, זה לאו דווקא הסינים צורכים את המוצרים שהם מייצרים שם.
זאת אומרת, אם נקנה פחות בגדים או פחות שטויות הביתה ונקטין את תרבות הצריכה, זה אמור לעשות טוב לכדור הארץ.
בוודאי, בוודאי, התאגידים האלה בעצם מונעים מהצריכה שלנו, מהביקוש שלנו, והיה ואנחנו נעשה את הצעדים בעצמנו, זה בהחלט יזיז את המחט.
אז הדוח הזה באמת די מפחיד, הטמפרטורה מתחממת, אנחנו כולנו מרגישים את זה. בכל זאת יש שם מידה של אופטימיות שנותרו עוד דברים לעשות.
נכון, ויש קצת זמן לעשות את זה, אבל הנושא הכי גדול זה אנרגיה. איך אנחנו מייצרים את החשמל שלנו, את הרכבים שלנו, מייצרים את האוכל שלנו, וזה היום משתמשים בדלק פוסילי, בפחם, נפט, גז טבעי. והיום יש את הטכנולוגיות להפוך לגמרי לאנרגיה נקייה, בעיקר השמש, אבל גם רוח והידרו ועוד מקורות של אנרגיה מתחדשת. צריכים את הרצון של המנהיגים ורגולציה לעשות את זה.
אנרגיה גרעינית זה לגמרי פסה או שיש עכשיו איזה רטרו?
אני חושב שזה צריך להיות חלק מהדיון. אני לא חושב שזה פסה, הבעיה שהציבור גם פוחדים מזה.
אחרי צ'רנובל והאסונות בארצות הברית, אז יש פחד מזה.
נכון, וגם ביפן, עם
פוקושימה.
נכון. אבל זה לגמרי נקי מבחינת אקלים, כאילו אין פליטות של גזי חממה, וזה פתרון מיידי, אז אני דווקא בעד לחשוב על זה גם, ולהרחיב אולי את האנרגיה הגרעינית, במקום לסבול מכל ההשלכות של שינוי אקלים.
הבנייה של מתקן לאנרגיה גרעינית לוקחת בערך 10 שנים, ואנחנו מדברים על זה שיש לנו פחות מעשור לצמצם מאוד את פליטות גזי החממה. זאת אומרת, המעבר שלנו לאנרגיות מתחדשות צריך להיות באמת מיידי. במדינה כמו שלנו, שיש בה 1,650 שעות שמש בשנה, אין שום סיבה שלא נעבור מאוד מהר לאנרגיה סולארית, ואנחנו כאן בישראל מפיקים פחות מ-10% מאנרגיית השמש, כך שיש לנו הרבה מאוד פוטנציאל.
תמיד הדיבור על ישראל זה שמדינה כל כך קטנה, היא לא משפיעה שום דבר, אז גם אם לא נעשה כלום, זה בגדול לא יזיק ולא יעיל, אז למה כן לעשות?
אם אנחנו מסתכלים על טון של פחמן דו-חמצני שנפלט לאוויר, הוא לא יודע מאיזה מדינה הוא מגיע.
אבל נורא מעט, יש פה 9 מיליון אזרחים, הם פולטים הרבה פחות מ-1.3 מיליארד סינים כמובן.
אז כל עיר בסין גם תוכל להגיד כזה דבר, יש לנו רק 9 מיליון תושבים, מה אנחנו כבר צריכים לשנות? המאמץ חייב להיות מאמץ שהוא כולל והוא בינלאומי. משבר האקלים לא אכפת לו איפה אתה גר, ואירועי הקיצון יפגעו בכולנו, לא משנה מי אתה.
אתה צודק, כמובן, אם נעשה את לכל מה שצריכים לעשות בישראל, עדיין יהיה משבר אקלים בישראל.
זאת אומרת, אם אנחנו נהיה 100% בסדר, כן. השאר ימשיכו לזהם, נהיה בבעיה. נכון,
אבל פה אנחנו צריכים להוכיח למנהיגים שלנו, דווקא בארץ, שזה סוג של win-win, שפה אפשר גם להרוויח, וזה טוב לכלכלה של ישראל. אנחנו מובילים בתחום של טכנולוגיות מים בסייבר היום, ואין סיבה שעם הסטארט-אפ ניישן אנחנו לא יכולים לפתח כל מיני פתרונות למשבר אקלים ולמכור לכל העולם, ולהרוויח קצת כסף. מה רע בזה?
עוד אחד מהרעיונות שמדברים עליהם, אולי פתרון טכנולוגי לעתיד, שפשוט הוציא את הפחמן מחוץ לאטמוספירה, אולי פתאום בום יקרה איזה דאוס אקס מכינה, כל הבעיה תיפטר, או שזה גם לפי המחקר הזה כבר מה שקרה בלתי הפיך?
לא, אפשר להפוך את זה, אבל יש כל מיני רעיונות הזויות, למשל לשים מראות בחלל, ולהחזיר את השמש לחלל, ולקרר כדור הארץ. אז זה אפשרי, אז זה המון כסף. הבעיה שמשאירים עדיין את ה-CO2 באטמוספירה, וזה משפיע על החומציות של האוקיינוסים ועוד דברים רעים, אז אנחנו חייבים גם להוציא את ה-CO2.
טוב, אז אולי צינור כזה שיעלה ופשוט יוציא את זה החוצה.
לא, יש רעיונות ויש כבר פיילוטים, למשל באיסלנד, מה שנקרא carbon capture ו-sequestration, שלוקחים את ה-CO2, שואבים את זה, כמו שואב אבק, הופכים את זה לנוזל, ודוחפים את זה לתוך האדמה, לסלעים איפה שהיה פעם נפט. ואז זה הופך כמו, זה סודה, זה הופך לסוד, ואז בסוף לאבן, אבן גיר, וזה יכול להיות שם מיליונים של שנים.
נשמע מדהים. אז עובד. למה לא מרחיבים?
כסף, זה מאוד יקר, אבל יש התקדמות בטכנולוגיה.
טוב, המשבר וההתחממות בטח זה עולה יותר.
נכון, אז זה חלק מהפתרונות, זה גם להפסיק להשתמש בדלק פוסילי, אבל גם להוציא את ה-CO2 מהאטמוספירה בשיטות כאלה.
מבחינת הדור שלנו והדור של הילדים שלנו, למה להתכונן ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לפחות לצמצם את ההשפעה של המשבר הזה? יהיה חם?
הולך להיות חם וסוער גם לעוד כמה עשרות שנים, אז גם צריכים לדבר על הסתגלות, על אדפטציה למצב, לא רק מיטיגציה, אלא למנוע את הבעיה.
כל מיני תופעות טבע קיצוניות שאנחנו רואים כן, גם אז, מסביבנו וגם כל
גם בישראל אנחנו צריכים להתכונן לגלי חום, למשל לשריפות, שכבר ראינו ב-2010-2016.
שגלי חום איך מתכוננים מה, לקנות לכולם מסגנים?
מסגנים, אפשר גם לחינוך, מה לעשות במצב של גל חום, במצב של שיטפונות, לשפר את הניקוז, למשל בתל אביב, כל שנה בנהריה יש הצפות כתוצאה מבעיות עם ניקוז, זה הולך להיות שוב, אז אנחנו רוצים לשפר את כל מערכת הניקוז בתוך הערים שלנו, חום אורבני, אפשר להוסיף עצים והצללה לעתיד, אז אנחנו רוצים גם להתכונן לשינויים שבאים בעתיד.
הנושא הזה של עצים בעיר הוא דבר שבאמת כדאי רגע להתעכב עליו, כי אנחנו רואים כמות מאוד מאוד גדולה של עצים שנחרטים בערים. וזה מפתיע, העצים האלה יש להם תפקיד נהדר שהטבע נותן לנו, הם גם מסננים את זיהור מהאוויר, גם קולטים בחזרה פחמן דו-חמצני, וגם מצלים על הרחוב, רחוב
כן,
שהוא
צל,
מוצל,
צל,
הוא
לא
נמוך
בשמש.
בטמפרטורה שלו בחמש מעלות לעומת רחוב שהוא לא מוצל. אז אנחנו אומרים לכולם, לכו יותר ברגל, תוותרו על הרכבים, אבל איך אפשר ללכת בחוץ כשיש שמש שהיא קופחת? ולכן אנחנו רוצים לשמור על העצים בערים שלנו ולהוסיף עוד.
אם אנחנו מסתכלים גם בתמונה יותר כוללת על המזרח התיכון, מה מתרחש כאן?
אז קודם כל ראינו דוגמה בסוריה, בסוף 2005-2010 הייתה בצורת מאוד קיצונית שם, שחלק מהעיקרים עזבו את השטחים שלהם, היה חוסר מים, נכנסו לדמשק, גרמו לכל מיני בעיות, וזה הגיע לסכסוכים, וחלק מהמלחמת אחים שם טוענים שזה קשור לאקלים, אבל אם מסתכלים קדימה על בעיקר מפלס הים, תיכון וים גלובלי, זה מחובר לאטלנטי, במצרים, אם יש עלייה של מטר אחד במפלס הים, תחזית עד סוף המאה או אפילו שתיים, אבל נגיד מטר, היום יש יותר מ6 מיליון אנשים שגרים בתוך מטר אחד.
זאת אומרת, אם המפלס הים יעלה, פשוט האנשים האלה יוצפו.
בדיוק, באלכסנדריה, פורט סעיד, והם צריכים בתים חדשים ללכת למקום חדש. בנוסף, יש גידול של האוכלוסייה שם, אז עד 2050 יהיה הרבה פליטי אקלים בכל האזור, אבל גם השכנים שלנו, ואם מישהו מחפש אוכל ומים, אז אפשר לחשוב שאם אחוז אחד מגיעים לגבול הדרומי שלנו, מה נעשה עם כל הפליטים שם? אז גם צריכים להסתכל אזורית על ההשלכות של שינוי אקלים, ואיך זה הולך להשפיע על מדינת ישראל.
וזה גם בלתי הפיך.
נכון, זה הולך לכיוון הזה וקשה לעצור אותו.
אז פה ממש מדברים על העתקת אוכלוסייה בצורה די מסיבית.
נכון.
ואם אנחנו מדברים ברמה האישית, מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות? דברים הרגילים שאנחנו מדברים עליהם זה מחזור, אבל מה עוד?
והעניין של מה אנחנו יכולים לעשות ברמה האישית הוא נורא נורא חשוב, כי נראה שכל נושא משבר האקלים הוא ככה מעלינו, ואנחנו לא מבינים מה צריך לעשות, ואני מתעמקת בדרך כלל בשישה נושאים. צמצום צריכה, פשוט לקנות פחות, לי יש תרגיל בכל יום רביעי, אני לא מוציאה את הארנק, אני לא מבזבזת כסף על שום דבר, תתפלו לשמוע
יום רביעי ללא כסף.
יום רביעי ללא כסף, תתפלו לשמוע שזה לא כזה פשוט. הדבר השני שדיברנו עליו הוא תחבורה, לעבור קודם כל להשתמש ברגליים חזרה, זה גם יותר בריא, ולהימנע מתחבורה ברכב פרטי עד כמה שאפשר, ואם כבר, אז רכב שהוא רכב יעיל מבחינה אנרגטית, היברידי, חשמלי וכו'. מבחינת מזון, חשוב מאוד להבין, אנחנו מדינה שמאוד מאוד אוהבת בשר. אנחנו מקום ראשון בעולם בצריכת עוף לנפש, מקום רביעי בעולם בצריכת בקר לנפש, והבקר עצמו מייצר המון המון מתן, וגז מתן הוא גז חממה חזק פי 84 לטווח הקצר, יותר מגז החממה המוכר לנו, פחמן דו-חמצני. ואם אנחנו רוצים להוריד מהר מאוד את ריכוזי גזי החממה, זה דבר שאפשר להפחית בו.
יום שני ללא בשר.
יום שני ללא בשר, יום רביעי ללא קניות, תמשיך איתי ככה, וכל השבוע היו לך משימות. דבר נוסף שחשוב לדעת, זה העניין של אובדן מזון. אני לא יודעת אם הרבה יודעים את זה, אבל שליש מהזבל שלנו, מהפח שאנחנו ממלאים בבית, מורכב ממזון שפשוט השלחנו לפח. כולם מכירים את זה שקונים תותים יפים כאלה וברודים, שצוברים פרווה, ואחרי זה זורקים אותם כמו שהם. זה לבדו מייצר 6% מגזי החממה בישראל. זאת אומרת, זה נורא נורא משמעותי לקנות פחות אוכל, להכין פחות
לקנות
אוכל.
מה שאתה צריך, לאכול ישר.
לקנות מה שאתה צריך, לא לבזבז, וארוחות פחות גדולות. והדבר האחרון, ולדעתי החשוב ביותר, זה פשוט לדבר על הנושא. המודעות כאן היא חשובה, להעלות את זה כל יום, על השולחן, עם המשפחה, עם החברים.
מבחינת החיים בחום הזה, יש משהו שאפשר לעשות, או פשוט להתרגל, לא יודע, ללבוש מכנסיים קצרים לעבודה.
לדעתי, יהיה פה שינוי אפילו בשעות העבודה שלנו. לא אנחנו שנעים לנו מאוד פה במזגן ונחמד, ואנחנו לא מרגישים אפילו את גלי החום שיש בחוץ, אבל אלה שעובדים בחוץ תחת השמש, יכול להיות שבקרוב מאוד יצטרכו לפצל את המשמרות שלהם לשעות שהן שעות הגיוניות לעבוד בהם, כי פשוט בצהריים קשה מאוד לעבוד, זה נורא מעייף וזה גם מסוכן בריאותית.
טוב, וכמו היפנים שאמרו לעובדים לא להגיע עם עניבה וחליפה לעבודה, אלא ללבוש דברים שמתאימים לקיץ, למרות שזה לא מתאים לתרבות היפנית.
כן.
קולין פרייס, ג'ודי לקס, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה לכם.
תודה.
פרסומת אחת, ואז יניב קובוביץ' על ההתחממות במפרץ הפרסי, וגם מול חיזבאללה, ואפילו על פלפלים חריפים, היו פה הרבה באולפן, אפילו טעמנו כמה.
יוצאים לטייל עם הילדים ורוצים לענות גם מהדרך?
אני אתוות.
ואני לירן, ואנחנו כאן כדי לשדרג אותה.
על הדרך, הסקט חדש למשפחה המטיילת, הופך גם את הדרך וגם את הטיול לחוויה. גילויים מרגשים על המסלול וההיסטוריה, תגליות על החי והצומח, המלצות לטיול מושלם,
וגם ביקור מצחיק במיוחד של אפרים הפקח מילדי בית העץ. חפשו על הדרך ביישומוני הסקטים ובאתר בית אביחי.
קטיושה נפלה, אני לא רוצה לדווח איפה, ברוך השם, לפי מה שאני רואה מפה, אין נפגעים.
תעדכן אותנו, אבל אנחנו מתים.
רגע, אפשר לצאת?
יש נפילות?
ועכשיו להתחממות הביטחונית, בכל יום מגיעה איזו התראה חדשה או מצב חירום חדש, בהתחלה בעזה, אחר כך במפרץ הפרסי, אחר כך גם בלבנון. שלום לכתבנו הצבאי ניב קובוביץ'.
שלום.
אז בוא נתחיל בלבנון, פתאום חסן נסראללה, אחרי ירי הטילים לעבר ישראל, הוא עוד מאיים על ישראל.
ירי הטילים הזה זה כבר משהו שמתמשך, זאת אומרת, זה לא היה מדובר באירוע אחד.
בהתחלה אמרו שזה פלגים פלסטינים כדי להפחית מזה.
בוודאי, אני תכף אתייחס לזה, אבל צריך להבין גם מדובר על איזושהי אווירה בכלל באזור כולו. זאת אומרת, לבנון היום היא סוג של טיטניק. לבנון עומדת לפני קריסה. המצב הכלכלי והמצב הפנימי בלבנון לא מראה לכיוונים טובים בשום זווית שלא תסתכל. אנחנו מדברים על כלכלה שקרסה, הם לא מצליחים לקבל את ההלוואות מהבנק הבינלאומי, אנחנו מדברים על אבטלה חסרת תקדים של יותר ממחצית האקדמאים בלבנון הם מובטלים היום. אם זה אנשים או משפחות שמוגדרים מתחת לקו העוני היום, אז אנחנו מדברים על הרוב שנמצאים.
היום דיברנו על זה לפני כמה שבועות בהרחבה, אז המצב הכלכלי מידרדר, ציפו לכסף אמריקאי צרפתי, אבל הוא לא ממש מגיע, והמצב ממשיך להידרדר.
נכון, וזו הסיבה שאנחנו מפה יכולים להגיע לחיזבאללה, אנחנו למעשה, זה לא מגיע גם בין השאר, משום שחיזבאללה ואיראן למעשה כבשו את לבנון. זה נכון שאיראן לא נמצאת שם עם הצבא, אבל כמעט כל קבלת החלטות היום בלבנון יש לה השפעה ישירה של איראן, חיזבאללה. ומה שאנחנו רואים היום, המתיחות הביטחונית קשורה גם בזה. צריך להבין, חיזבאללה מציג את עצמו לאורך כל השנים שהוא בעצם שומר לבנון. זה התפקיד שלו. תעזבו אותי בשקט, תנו לי את הצבא הפרטי שלי, את החימוש שלי. כשישראל תתקוף, אני פה כדי להגן על לבנון. אבל צריך להבין שאם ישראל לא רוצה לתקוף, או ישראל מדברת בצורה שאין לה כלום בלבנון, והיא מבחינתה הולכת להסדרים על גבולות הים מול לבנון, והיא מוכנה גם לתת איזשהו סיוע הומניטרי ללבנון, אז למעשה, חיזבאללה מאבד את הסיבה העיקרית שלשמה הוא יזדו אותו שם בלבנון.
אין את האויב שאפשר לצאת נגדו.
זו תנועה שנמצאת היום בשלטון, היא חלק מהפרלמנט, היא בקבלת ההחלטות, ויש המון ביקורת נגד חיזבאללה בתוך לבנון. ולמעשה, מה שחיזבאללה מנסה היום לעשות, זה להצדיק את הקיום שלו. אז איך מצדיקים את הקיום?
יורים טילים.
יורים טילים, אבל איך יורים טילים? אני לא אראה את זה על חיפה. אני לא אראה את זה על קריית שמונה. חיזבאללה ראה דבר אחד מאוד מאוד בולט בשנים האחרונות, הוא ראה את חמאס, והוא הבין שאם חמאס יורה לחצר האחורית של העוטף, אז ישראל מבליגה בצורה אחרת, מטיל לתל אביב או לסדרות אפילו, והוא הבין שאפשר לייצר איזשהו משחק. אז בואו ניקח את הסוררים האלה. עכשיו, הסוררים האלה, צהל משתמש בזה, מערכת הביטחון בכלל משתמשת בזה, שזה לא חיזבאללה, זה הסוררים. צריך להבין, חיזבאללה יודע להבהיר טוב מאוד. יכול לקרות מקרה אחד, שמישהו באמת חסר איזשהו פרובלמטי כזה.
לקח איזה משהו, ירה רקטה.
כן, שהוציא את הטיל מתחת למיטה, כמו שאנחנו מכירים מפעם, וירה ושיגר.
אבל חיזבאללה היה... יום אחרי זה הוא כבר לא ישגר.
חיזבאללה היה יודע להגיע אליו למחרת, ולהבהיר לו שזה לא יקרה יותר. העובדה שאנחנו נמצאים באירוע שישי בשנה, מראה שחיזבאללה כנראה לא מגיע לאותם אנשים, ולא מזהיר אותם, ומאפשר להם את זה.
ולצהל זה נוח להגיד, זה פלגים פלסטינים קטנים, זה לא משהו כולל, בוא נתעלם ונעבור הלאה.
בוודאי, כי אחרת למה אתה כרגע לא מפציץ בדחיה? ירו על קריית שמונה, ירו על ערים בישראל, ירו לעבר ישראל. למה אתה לא מפציץ בלבנון? למה אתה לא מפציץ יעדים של חיזבאללה? למה? כי אנחנו שמענו את זה עוד הפעם, אנחנו חוזרים לסיפור של ברקים, סוררים, אין להם יכולת לשלוט, יש להם יכולת לשלוט. ברגע שזה קרה כמה פעמים, זה כבר כן באישור שלהם, זה כן יהיה שם איזשהו חיבור הרבה יותר משמעותי. ראינו את זה גם במבצע שומר חומות, שממש היה שם חמל משותף של חמאס, הפלגים הפלסטינים, ודבר כזה לא יכול לקרות גם בלי הנציגות של חיזבאללה. ולמעשה חיזבאללה למד גם ישראל, מב"ם. אנחנו מנהלים מב"ם, זה...
תסביר למי שלא מכיר.
אז זהו, זה בעצם מערכה שבין המלחמות. המטרה שלה, אנחנו נלחם, ניקח את היכולות של האויב, אבל לא נגיע לרף המלחמה.
זאת אולי... לא טילים על חיפה?
נכון, קצת... אנחנו נפעל באופן שקט, אנחנו נפעל במקום שהאויב ידע להכיל, מקסימום הוא יבליג בצורה מוגבלת, וככה אנחנו גנץ יכולים לנהל. אז גנץ
יגיד כמה אמירות חריפות, ובזה זה ייגמר.
בדיוק, וגם חיזבאללה הבין, בואו גם אנחנו נעשה את המב"ם שלנו, אנחנו נראה לשטחים פתוחים, אנחנו נראה לאזור שדה דוב, ששם זה מין מגרש משחקים עדיין, שכולנו שם משתעשעים ונלחמים אחד בשני.
תיקון קטן, אתה מתייחס להר דוב, שטח במחלוקת בין ישראל ללבנון, שהרבה מהתקריות מתרחשות שם.
בדיוק, ושם היו חדירות או ניסיונות חדירה ודברים כאלה, ואז חיזבאללה למעשה בא לישראל ואומר, אוקיי, תקשיבו, אני לא יריתי על חיפה, כן?
זה פלגים פלסטיני ובקטנה.
נכון.
אבל מחר יכול להיות שעוד פעם היו טילים.
סביר להניח, אני לא יודע אם מחר. סביר להניח שיהיה, כי בסופו של דבר, חיזבאללה, הוא חייב לתרץ את העניין הזה שהוא שומר לבנון. עכשיו, אם אין מלחמה ולבנון קורסת, ובא הצד השני, האויב שכביכול מפניו אתה שומר, אומר לך, בואו אני אעזור לכם, אני מוכן לעזור לכם, אני אתן לכם ככה, אין לנו שום דבר בלבנון, אנחנו מגיעים, מוכנים להגיע להסדרים בים.
זאת אומרת, אפילו הסכם שלום היה דיבור.
אגב, אני לא רואה למה בלי חיזבאללה, כי באמת לאף אחד מהצדדים אין שם דרישות. עכשיו, חיזבאללה עומד שם, והוא באמת, לא נעים להגיד, אבל הוא קוץ אצלנו ואצליהם באותה מידה, זאת אומרת, ממש ככה.
אם אנחנו מדברים על בעל הבית איראן, אז גם חיימו את הגזרה בלבנון, וגם אם נעבור למפרץ הפרסי, גם שם איזושהי התנהלות פתאום שיוצאת מכלל שליטה, או שזה גם מתוכנן?
באיראן למעשה, אחרי היציאה מהסכם הגרעין, בתקופתו של טראמפ כנשיא, איראן ספגה נפילה כלכלית, היה באמת הרחוב האיראני געש, היוקר המחיה עלה, אבל איראן באיזשהו שלב הצליחה לדלג על המשבר הזה. זאת אומרת, איראן כבר את החלק הקשה עברה. ואז בסופו של דבר, איראן מוצאת את עצמה שהיא אומרת, אוקיי, אני מסוגלת לתפקד, אני כן רוצה להגיע לאיזשהו הסדר, משהו, אבל
וגם בתנאים... ביידן רוצה הסכם.
כן, אבל בתנאים שלי, אני לא בהכרח צריכה להיות זאת שתתקפל, כי אני איכשהו הצלחתי לייצב את עצמי, וצריך להבין שלמעשה באיראן יש לנו נשיא חדש שם, אז למעשה גם פה אנחנו מזהים תהליך של הקצנה באיראן. איראן, צריך להבין, בשום שלב לא ויתרה על שני דברים מאוד חשובים מבחינתה, זה הסכם להגיע לפצצה גרעינית, והדבר השני זה באמת ההתבססות של איראן באזור. לכן היא לא תעזוב את חיזבאללה, היא תשקיע בו פחות, כי היא פחות יכולה להשקיע היום משאבים בחיזבאללה, אבל היא תמשיך להשקיע בחיזבאללה, היא תחזיק אותו. חיזבאללה זה הכלי שלה ליום שאחרי שהתקפו אותה, או במהלך התקיפה. היא מחזיקה את זה גם בסוריה היום עם מיליציות מכל מדינות ערב, היא מחזיקה את זה גם בעיראק, היא מחזיקה את זה את החות'ים בתימן. לאיראן, כל הנושא של ההתבססות היא לא ויתרה. נראות שבישראל התרברבו ורצו ואמרו, והאיראנים יצאו ועזבו, איראן לא ויתרה על זה בשום שלב, ולכן איראן מחזיקה את חיזבאללה שם. אם יהיה באמת איזושהי בעיה, אז איראן באמת ייכנס, וחיזבאללה שלנו זה לא טוב, אבל סביר להניח שחיזבאללה בסוף ייקח שליטה, לא יודעים על כל לבנון, אבל לפחות בחלק מלבנון, הוא יקבל את השליטה על הידיים. איראן למעשה היום מנצלת מצב שאני חושב שגם לישראל יש בו חלק. אנחנו מדברים על הזירה הימית. בעצם העיצומים באו האמריקאים שהחלו, באו ואמרו, אוקיי, אין לנו מלחמה, אנחנו לא תוקפים אתכם עם מטוסים, טילים, קינטי. אנחנו למעשה מנהלים מלחמה כלכלית. באה איראן, אמרה, אין בעיה, בואו ננהל את המלחמה הכלכלית. אז מה עושים? מטביעים אוניות, או לא מטביעים אותם, פוגעים בהם.
הורגים את הצוות.
נכון, עכשיו מה המשמעות של זה? אנשים צריכים להבין, 80, למעלה מ-80 אחוז מהסחר העולמי קורה בים. כל אונייה כזאת שיוצאת, יש לה ביטוח. עכשיו, אם הסיכון בים עולה, הביטוח עולה.
ואז גם מחירי המוצרים כמובן עולים.
ואז מחירי, אתם רוצים להקשות עלינו, אז אין בעיה, תדעו שאם אתם שולחים לישראל איזושהי אונייה, אני, יש לה סיכון ביטחוני, יכול להיות שיתקפו אותה, הביטוח יעלה, במקרים כאלה ישראל היא זו שסופגת, היא באה ואומרת לחברות, תמשיכו לשוט, זה קרה במלחמות, בלבנון השנייה, במבצעים גדולים, תמשיכו לשוט,
אני אספוג את מחירי הביטוח.
אבל אתה יכול לספוג את זה לתקופה,
אז בסוף זה ויכוח על כסף פה.
זה לא ויכוח על כסף. הם באים ואומרים, תקשיבו, גם אני לא אירה טילים על ערים, אני לא אהרוג אזרחים, אבל אני...
אבל כן להרוג צוות של ספינה, זה משהו יוצא דופן. ולפחות כל גורמי המודיעין במערב אומרים בצורה מפורשת שזה איראן.
לגמרי. מיד אחר האירוע, אנחנו מדברים על... למעשה היו כמה מקרים...
ספינה של צים נזכיר, אבל הצוות לא ישראלי.
מדובר על איש עסקים ישראלי שבכלל חי בלונדון, חיפשו את
הקשר הישראלי.
את הקשר הישראלי, אבל צריך להבין שבספינה האחרונה היא סחבה אספלט, זה בכלל ספינה לא ישראלית, אין לה יותר מדי, ועדיין עלו חיילים איראנים כדי לתפוס אותה, זה הכל במסגרת אותה מלחמה. אני חושב שישראל גם תרמה, משום שישראל מיהרה קצת מתוך אגו, לנהל איזושהי מלחמה בזירה הימית. הם ירו לנו טיל על הספינה הזאת, בואו נטביע להם ונצא, וגם אני מייחסים את זה, כן, בתקשורת הזרה לישראל, אבל מאחורי הקלעים פתאום קרדיטי למלאו, ומלחמת קרדיטי, מי הטביע אוניות, מי פגע באוניות, מי עשה את הדברים, ואני חושב שישראל לא השכילה בשלב מוקדם, מה שהיא כן עושה היום, להבין שהזירה הימית היא זירה בינלאומית. זאת אומרת, ישראל דחפה את עצמה, זאת אומרת, ממש כמעט בכוח, להגיב בזירה הימית על מה שקורה, במקום לראות בזה איזשהו אירוע פיראטי, כדי לבוא ולהגיד לעולם, תקשיבו, הים לא בטוח. זאת אומרת...
אזרחים זרים נהרגים.
בדיוק. עכשיו, למה אני אומר אסכילו? כי במקרה האחרון באמת, אז הנה, פשוט נהרגו אזרח בריטי ואזרח רומני. ופה באה ישראל ואומרת, תקשיבו, זה גם לא ספינה שלנו, ונהרגו אזרחים זרים, והיא פונה לאום, המקבילים אחד של השני, הרמטכ"ל וראש הממשלה ושר החוץ, כל אחד פונה למקביל שלו, מנסים לשדר איזושהי קואליציה, מעבירים גם מידע מודיעיני, שרואים בדיוק מאיפה הם ראו אותם כתבאמים ומבינים, ומראים לעולם שזה איראן, ופה ישראל באה ואומרת, חברים, זה לא אירוע שלי. אני חושב, כן? כשאני רואה את זה, ומה שאני שומע מאוד אנשים, זה הכיוון הנכון. עכשיו, אני יודע גם שגם במערכת הביטחון מבינים שכל התפיסה שהייתה בשנים האחרונות בזירה הימית, היא לא הוכיחה את עצמה. וזה סיבך את ישראל במלחמה כלכלית מיותרת, רק בגלל איזשהו אגו, יכולות שיש לנו, ופתאום רצו להציף אותם.
בוא נסיים בזירה הפלסטינית. אז בעזה חזרו בלוני התבערה, ובגדה יש הרבה אירועים אלימים עם לא מעט הרוגים פלסטינים.
בעזה הסיפור הוא בעצם הכסף וכל ההסדרה.
הכסף הקטרי שאמרו לזרום, ולא במזוודות, אלא בבנקים, ואז בעיות עם הבנקים.
ישראל מתעסקת ופועלת לפי המצב בטוויטר, כמה שזה עצוב להגיד. $30 מיליון, אם תעביר אותם במזוודה, או תעביר אותם לחשבונות בנק, או תעביר אותם, לא יודע, בפקסים לאנשים, זה לא הכסף שיעשה את חמאס חזק יותר, או תיקח את הכסף, אם חמאס ירצה את הכסף הזה, הוא ידפוק לאנשים בדלתות ויקח את הכסף. אתה לא יכול באמת להגיד לחמאס מה לעשות עם הכסף.
וזה לא ממש משנה איך הוא מגיע.
בדיוק. עכשיו, אני חושב שהדבר הנפיץ ביותר היום, זה דווקא זירה בהגדה. זאת אומרת, יש לנו יותר ויותר הרוגים פלסטינים באירועים שהם לא היו צריכים בכלל להתרחש. אנחנו מדברים על אביתר, אנחנו מדברים על איזשהו חיבור שיש לצבא היום, במיוחד בפיקוד מרכז, עם המתנחלים והמתנחלים הקיצוניים. אנחנו לא מדברים על ראשי המועצות שם, או אנשים שאנחנו בדרך כלל מכירים אותם כיותר מתונים, כאחראים. אנחנו מדברים, יש היום ממש עצימת עיניים בצהל, מגורמים שליליים, אנרכיסטים כמעט, שאנחנו רואים קצינים בכירים פתאום באים ויושבים איתם בסופי שבוע לאיזה תפילה, או מאפשרים להם לישון בבסיס. כל אירוע כזה שבעצם אתה נותן להם להגיע, והם מקימים איזשהו מאחז, התנחלות, אני לא יודע איך תקרא לזה, זה עוד זירה של התגוששות בין הפלסטינים לצבא. הזירות האלה, בסוף יש שם הרוגים.
ולמה הרמטכ"ל לא עוצר את זה?
רק שזה יגיע למצב שהביקורת תבוא ממש כלפיו, אז הוא גם יעצור את זה.
טוב, יש ביקורת כלפיו, גדעון לוי כתב את זה בצורה די מפורשת.
לא צריך להיות, אנחנו יודעים מה קרה לאלופי פיקוד מרכז קודמים. כשהם החליטו לצאת נגד המתנחלים, הם סיימו את הקריירה. עכשיו כולם הבינו בצהל שאם אתה אלוף פיקוד מרכז, ואתה עדיין רואה את עצמך, סגן הרמטכ"ל, רמטכ"ל, ואתה גם ככה עוד שנה מתחלף, אז מה עכשיו, אני אריב איתם? זה מה שמכתיב, זאת אומרת, שאתה רואה את ההתנהלות היום של הקצינים הבכירים בפיקוד מרכז, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהם חוששים גם מהדימוי הציבורי שלהם.
זאת הקריירה עלולה להיפגע אם יבחרו בצד הלא נכון.
ב-100% רואים את זה. יותר מזה, זה גם קשור לפיקוד הבכיר, שלאט לאט גם הוא מקבל אופי שונה. יותר אנשים שמגיעים מהתנחלויות, מגיעים מאידיאולוגיה כזאת ואחרת, מגיעים גם לדרגות הבכירות, וזה משפיע. אנחנו רואים את זה שזה משפיע. האחרון שעוד איכשהו ניסה ככה לעמוד ולעצור את זה, זה היה גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר. אפשר להגיד על אופר וינטר, תת אלוף אופר וינטר, שהוא מפקד דוגדה. כשאייזנקוט היה הרמטכ"ל, דיברו על דיון שיבוצים, לקדם אותו, ואייזנקוט פשוט מנע את הקידום שלו. והוא רצה לדעת שהוא עושה את המהלך הנכון, אז הוא גם קיים איזושהי פגישה של המטכ"ל, ושם הוא שאל את כולם, מה אתם אומרים על הקידום? זה הנתונים, זה התיק של הקצין, מה אתם אומרים? זה היה כמעט פה אחד נגד, שהרמטכ"ל הנוכחי, אביב כוכבי, היה מבין היותר קשים והחלטיים באותו דיון, לפי מה שאומרים לי, כן? נגד המינוי. ובסופו של דבר, הנה, הוא מתמנה לרמטכ"ל, והוא לא רק ממנה אותו למפקד אוגדה, הוא מינה אותו גם למפקד אוגדה 98, זה האוגדה היוקרתית והבחירה. אז אנחנו מבינים שאין
מה לעשות. הרוח השתנתה.
לגמרי. אני לא יודע תמיד לשים את האשמה על הקצינים הבכירים. בסופו של דבר זה מתנהל פה גם, אנחנו יודעים איך התנהלנו בשנים האחרונות, בפוליטיקה, כל דבר נהיה אישי. איזה החלטה שלא תקבל, קיבלה איזשהו גוון פוליטי, בלונים שלא הגיבו על בלון שהצית איזשהו שדה, זה נהיה החלטה פוליטית. לא, זה לא תמיד החלטה פוליטית. יכול להיות שאלוף פיקוד דרום, שיש שיושב שם, והוא מספיק אחראי, אומר, אני לא רוצה להגיב לזה. לא רוצה להיכנס לסבב לחימה בשביל בלון. אבל לא, זה קיבל איזשהו גוון פוליטי, הנה הוא מפחד, אם הם מפחדים, מפחדים מהפצר, מפחדים כל מיני קשקושים כאלה שמחלחל לצבא.
ואז ברגע שהצבא פוליטי, אז מקבלים גם החלטות פוליטיות.
בוודאי.
יניב קובוביץ', תודה.
תודה.
תחרות החריף נערכה בפארק הלאומי ברמת גן, אנשים באמת ישבו ואכלו חריף. איתנו הזוכה בתחרות הזאת, אליעד אוחנה, שלום.
אהלן, שלום.
ירמי שיק בלום, סיקר עבורנו תחרות, תכף נדבר איתך.
ושרד.
תכף נדבר על כמה טעמת או זלזלת ולא טעמת, למען הכתבה שכתבת במוסף הארץ. וניר שדה מארגן התחרות.
שלום.
וגם מגדל פלפלים.
נכון, נכון.
הבאת לנו גם פלפלים, תכף נעשה טעימות, הבטחתי שכמה אנשים יתלפו באולפן. מאיפה הרעיון הזה מגיע?
הרעיון לגדל פלפלים או התחרות?
בוא נתחיל עם התחרות.
התחרות, אני התחלתי לחפש משהו מעניין וכיפי לעשות, ובעצם פניתי לאיזה חבר, שניים, יש את הקהילת חריפלי שמאוד תמכו ועזרו, אני עכשיו שם גם בהנהלה, אז...
קבוצת פייסבוק נזכר?
קבוצת פייסבוק של חריפלי, ובעצם קמנו את התחרות. הרעיון היה לאתגר אנשים, לעשות מפגש קהילתי, ואז ראינו פתאום שנרשמו המון אנשים, ואז...
כמה זה המון?
אזור ה-150.
והפרס כמובן הולך למי שמצליח לאכול את הפלפלים הכי חריפים.
הפרס הגדול, אנחנו דאגנו שיהיה פרסים לכולם. כל המשתתפים, גם ירמי קיבל כל מיני פרסים, רטבים, שק אדמה, כל מיני דברים. המשתתפים 1, 2, 3 קיבלו כל מיני דברים הרבה יותר מגניבים, כיאה לסבל שלהם. ובעצם זה איזשהו חלום שאני עשיתי, להקים אירוע כזה, ופתאום ירמי גם הגיע, מסתבר שזה דרך איזה חבר שלי ששלח, ככה שזה בכלל לסגירת מעגל.
אני שומר על המקורות שלי חסויים.
גם אני, לא
זה מאוד חשוב, אבל מה אמרו המקורות, מה תראה שם?
המקורות אמרו מה שלא היה יותר מדי מה להגיד, אנשים משוגעים הולכים לאכול פלפלים חריפים.
משוגעים, זה לא ההגדרה?
תראה, האמת שראיתי איזשהו סרטון, והיה ברור לי שמדובר באנשים לא... שיש להם איזושהי...
שריטה.
שריטה, או כן, איזשהו פטיש קשוח. ואמרתי שחייבים לבדוק לאן הדבר הזה הולך.
אליעד, מהבית השריטה?
כן, האמת שזו שריטה אפילו די עמוקה, אפשר להגיד, כי בסופו של דבר זה סבל, כן? הגוף לא כל כך יודע איך להתמודד עם זה.
בהגדרה סבל, זאת ידעת שאתה הולך לסבול.
כן, אפילו סוג של מזוכיזם אני הייתי קורא לזה, אבל בסופו של דבר כשאתה מסתכל על הדבר הזה, אתה מבין? כי בסופו של דבר זו אהבה. ואכילת חריף, אתה יודע, מתבטא במשיכה של זה וכל זה.
איך, מהבית, מגיל צעיר, ההורים דחפו, או שגילית את זה לבד?
אנשים חושבים שאתה יודע, לאכול פלפל חריף וכל זה, בסופו של דבר, אם אתה לא אוכל את זה על משהו שיתפס, החריף, זה יכול לעשות.
זאת לפני שבאת לתחרות, אכלת המבורגר.
אכלתי איזה סנדוויץ' איזה 20 דקות לפני כזה, רק אתה יודע שיהיה משהו לאכול, אני אחד כזה שלא אוכל בבוקר, אז מאוד קשה לי לאכול.
אז ידעת מראש שאתה הולך לזכות שהגעת לשם או שלא?
לא באתי במטרה לזכות, באתי במטרה של ליהנות, להשתתף בתחרות אכילת חריף. הפלפלים שאכלתי בתחרות זה פעם ראשונה שאני אוכל את הפלפלים האלה. ידעתי שיש לי סיבולת, באתי לבחון את עצמי, את הרמת סבל שלי, ובסופו של דבר הוכחתי לעצמי די משהו משמעותי.
אני חייב להגיד שבזמן התחרות שנשארתם שלושה, אתה היית היחיד שהיה דיש לגמרי, זה היה נראה שאתה יכול להמשיך עד אין סוף.
לא בכה.
עיניים שלו היו טיפה אדומות, אבל אמרת לי שזה תמיד ככה.
כן, אז זהו, אני תמיד דומע, תמיד מנוזל שאני אוכל חריף, ככה הגוף שלי מגיב לזה. גם באיזשהו שלב ניסיתי להתנתק מהכאב, עשיתי סוג של מדיטציה אפילו, תוך כדי התחרות.
זאת אומרת, אתה מכניס פלפל לפה ותוך כדי עושה מדיטציה.
מכניס אותו לפה, לועס אותו, בולע אותו, החריף מתחיל להתפשט, ואתה יודע, הוא מתפשט לך בכל הפה ממש. עשיתי ניתוק, עצמתי עיניים,
מתרכז. זה כדי לא להקיא או לא לשתות משהו כדי שלא תפסיד?
כדי לנתק את הכאב, לנתק את הסבל ופשוט להמשיך בתחרות, כי אני ידעתי שאני יכול.
ימי, זה באמת סבל? מה התחושה שלך שם כשאתה רואה את זה?
התחושה הייתה שמהסבב החמישי בערך, אני חושב שהפלפל קראו אפוקליפסה שוקולד, התחיל בלגן, כאילו זה נהיה תחרות הקאות. אנשים מבוגרים, ב-10 בבוקר, בפארק הלאומי רמת גן, מאבדים את ההשתנות, מזיעים, מקיעים, פולטים.
רק גברים?
לצערנו. יש הרבה נשים בקהילה ובקהל, פשוט לא הרגישו צורך להוכיח משהו, כאילו זה מאוד...
לא צריכים להוכיח את הגבריות שלהם.
את הגבריות שלהם, זה היה מאוד זה. אני חייב להגיד, היה חסר שיש שם דליים, אני חושב.
זה בנו שקיות, כן, אבל כל פעם לומדים ומשנים.
זאת אחרות שנייה שמתקיימת, אז זה ניסוי ותהייה בסופו
של דבר. זה בערך כפול, אם לא יותר, מהאנשים שהיו בתחרות הקודמת, והפעם ארגנתי שיהיה דוכנים של אוכל, וממרחים, וריבות,
מאוד חריפים.
אז מה חשת הרחמים? בוא תגדיר לי את התחושה שמסתכלים על האנשים האלה.
א', אני בעצמי השתתפתי, אני השתתפתי בתחרות, אתה יודע, אני עיתונאי חוקר, חווה את הדבר.
כמה פלפלים דחסת?
אני פרשתי בפלפל בין השני לשלישי.
נשמע שבשני.
בוא ניתן לי את השלישי. הסתכלתי על השלישי, הוא הסתכל עליי ו...
ואמרתם אחד על השני לא.
היה לי ברור שזה ייגמר בהקאות, והבטן התחיל שם בלגן.
אבל לא הייתה הקאה, לא נרשמה.
לא הייתה הקאה, גרפס, שלא היה לי ברור אם אני תקעתי את הגרפס, אם היה חיצוני או פנימי מדי, זה היה לא ברור, הגוף שלי מעולם לא חווה דבר כזה.
זאת אומרת, כל הקיבה שורפת, לא?
זה בעיקר בבטן, בגרון, בחלל הפה.
זאת אומרת, הגוף מנסה להתנגד בכל דרך אפשרית, כדי שלא תכניס את הדבר הזה לתוכו.
אצלי ישר שיוקים.
וכמה זמן הסבל נמשך?
אם לא שתית חלב או משהו כזה, אז זה יכול להימשך משהו כמו חצי שעה.
וחלב אסור, לפי חוקי התחרות אסור.
כן, אסור, אסור.
אבל אליעד, אני לא ראיתי אותך מאז התחרות, אני סקרן, מה היה יום למחרת?
שאלתי אותו אתמול, הוא אמר שבסדר.
כן, אז זהו, שהייתי כולם שואלים אותי, איך היה לך, ואיך הגבת, איך תפקדת. תפקדתי בסדר גמור, האמת. אולי הסנדוויץ' שאכלתי לפני, זה מה שריקח וכל זה, גם שתיתי הרבה חלב שזה הרגיע.
כי האלוף של שנה שעברה, אלכס גולדנשטיין, אמר בכתבה שהחוויה הכי קרוב שיש ללידה. שאני לא יודע איך הוא יודע להשוות, אבל הוא תיאר את זה ממש שאשתו לא הרשתה לו להשתתף השנה, ושהוא לא הצליח לעמוד על הרגליים במשך 5 שעות, אביתות וזה, לא היה לך את הדבר הזה?
אז אני אגיד לך מה, זה קרה לי בעבר שאכלתי על קיבה ריקה, אתה מבין? בגלל זה אני כאילו לומד מהטעות לא לאכול על קיבה ריקה, בגלל זה גם אכלתי לפני, ובסופו של דבר זה מה שעשה את ההבדל.
ניר, הבאת לנו פה כל מיני פלפלים, נראים מאוד חמודים צבעוניים כאלה, פה על השולחן, אם עכשיו אני אנגוס אני מת?
לא, לא למות, דווקא תתעורר, תראה איזה הערה כזאת.
יש ויש.
וזה, לא ראיתי עוד מישהו שמת מחריף.
אתה מגדל את זה בעצמך, כן, איך זה עושים את זה?
כן, עכשיו כתבתי טרי טרי. יש הרבה שיטות של גידול, השיטה הכי רגילה זה בעציצים, עם אדמה, משקים, מדשנים, נותנים הרבה אהבה. אני באמת אומר שאנחנו צריכים לתת הרבה אהבה, זה לא צחוק.
זה הבנרו?
הבנרו גולדן.
בנרו גולדן צהוב. צהוב,
כן. זה משהו פיצ'י, אפרסק כזה. נחמד.
שניר מדבר, זה נשכח, הוא דיבר גם בתחרות, זה היה נשמע נחמד.
אז אמרת, הפרסקי, בוא נטעם את זה.
אם זה פיצ'י, אני שם.
כן, הפרסקי, בוא נטעם את זה. זה קרולינה ריפר עם משהו מעורבב, זה לא...
זאת אחת קצת גם לשטוף ידיים, או שאפשר לגעת?
לא, אין שום בעיה, נוגעים.
החריפות רק בפנים.
כן, ברגע שפתחת את זה, אז יש את מה שנקרא, את הבשר בפנים. איפה שהזרעים נמצאים, שם זה הפלצנטה, זה רחם. בעצם של הפלפל, עליו יושבים הזרעים, הזרעים עצמם באופן עקרוני הם לא חריפים, הם מקבלים את החריפות מהפלצנטה, אוקיי? כאילו אם היית בא, שוטף אותם, הם סתם מרים ומגילים, אבל זה בעצם הילדים, זה דור העתיד.
אז מה אתה עושה עם כל היופי הזה?
מצלם את זה הרבה, אני מאוד אוהב לצלם.
מעלה לאינסטגרם?
מעלה לאינסטגרם, פייסבוק, לקבוצות וכן.
אוכל לבד?
אוכל לבד, בעיקר אני עושה ריבות והפקות. אני מאוד אוהב הפקות.
מה, מסניף או...
אני לא ניסיתי עוד. אולי ביומי האחרון, אולי ננסה. לאורז, על שקשוקה, בשר, דגים, כל דבר.
זה חבר בביתה, אתה בטעות מפזר לו קצת הפקה, הוא מתעלף.
כן, כן.
אני קצת יותר הארדקור. נתתי ביס בסנדוויץ', ביס מ...
ביד השנייה יש פלפל חריף במיוחד.
הנה, אז התאמנת, כאילו, זאת אומרת, אתה...
לא, לא, זה מאז התחרות.
זה בא לו טבעי.
כן, שבוע שעבר היה לנו מפגש של דרומים, של פלפלים חריפים, של כל המפגש מהקהילה של הדרומים. באנו אליו הביתה, ליאיר דינר, והוא הביא לנו קופסאות, כל אחד כתף לו מהחממות שיש לו, ולקחתי לי ככה מארז כזה הביתה, ואני מנשנש עם הארוחות.
קראתי לפני כמה שנים כתבה באקונומיסט שהפלפלים נהיים יותר ויותר חריפים, כי אנשים אוכלים יותר ויותר חריף, ובחלק מהשדות כבר צריך ללכת אפילו עם מסכת גז, כי כל כך קשה ללכת בגלל העדים.
אני לא פוסל, אבל קשה להאמין, כי שוב, אתה רואה, אתה יושב פה עכשיו ליד פלפלים, ולא קורא
לא לך כלום. לא התעלפנו, כן.
אין שום, גם תריח את זה, אין לזה שום ריח, שום כלום, אין לך מה לפחד. ברגע שחתכת את זה, שם אתה מתחיל להיזהר, בעיקר עם הידיים, היו גם בתחרות, כאלה שאתה יודע, נגבו את הזהב,
הכניסו לעיניים.
נכון, אני למשל.
ירמי למשל,
ירמי בפלפל השלישי הצליח...
האמת שאני אפילו הייתי, זה כמעט מה ששבר אותי ככה, אני אתן לכם איזה סקופ. במהלך התחרות הייתי מנוזל, קינחתי את האף, ומן הסתם נגעתי בפלפל ביד, ניגבתי את הדמעות עם אותו נייר, ואז ממש התחיל לסוף לי עין. זה היה יותר נורא מההרגשה של החריפות בפה. המשכתי לנגב את העין, אתה יודע, לנגב את זה, לנסות להוציא את החריפות, ובסופו של דבר זה יסתדר, אבל זה ממש כאילו סבלתי.
אז הפלפלים האלה כל שנה הופכים להיות קצת יותר חריפים? אנחנו מצליחים איכשהו...
בעיקר זנים, זה בעיקר זנים.
זה החלאות, בעצם לוקחים, עושים
החלאות. זאת אומרת, זה עושה גם בבית.
אני עוד לא עושה, השנה הבאה זה התכנון שלי לעשות קצת החלאות. לוקחים את הפלפל השחור, החום הזה, ואת הפלפל היפה הזה, איכשהו עושים ביניהם החלאה, ובעצם יוצא איזשהו ילד תערובת בין שניהם. ואז אני אומר, אוקיי, יצא לי כזה בצורה הזאת, אבל חום, אני רוצה דווקא את הצורה הזאת וורוד. אז אני לוקח מה שהכי דומה, ולאט לאט, כמו עם השבחה גנטית, מה שנקרא, אנחנו כמו בכלבים, חתולים, שעושים גזע, יוצרים גזע, אז בעצם אתה יוצר גזע. זה למשל אני לוקח, ואני אוכל, כמו שהוא אמר, עם הסנדוויץ' טיילנדי, זה קיין, שהוא מאוד בריא.
כן, זה נראה תמים
בריא,
קטן כזה.
תמים קטן, הוא חריף, אבל הוא לא זה. פה יש משהו שהוא יותר ליופי, צבעוני, אוקיי, שהבאתי בשביל היופי של לראות שלפעמים גם פלפל נוי, סתם שיהיה, הוא פשוט, אני מאוהב בצמח הזה, כי יש בו כל כך הרבה מגוון, כל כך הרבה צבעוני וגדלים שונים.
טוב, גם דיאטטי קצת, אי אפשר לאכול אחר כך שום דבר אחר.
זה דווקא פותח את התיאבון.
פותח?
פותח את התיאבון.
זה פותח את התיאבון, אבל אני יודע שזה מאוד מרזה.
כי אתה מקיא את החיים.
לא, זה ממריץ את הדם, ממריץ את כל המערכות.
בדיוק, זה בגלל ששוב, הגוף נכנס לסוג של סטרס, אז אתה יודע, הוא שורף קלוריות, אתה יודע, ממש הוא מתמודד עם זה, הוא נלחם עם זה. אז ככה שזה גם מרזה.
פה יש על השולחן מלא פלפלים חמודים כאלה, צבעוניים, מקופצ'צ'ים קצת, וכשאני בא לסופר יש נגיד את הצ'ילי האדום, ויש את הפלפל הירוק הגדול, זה שני החריפים שאני לוקח הביתה. מה הם שונים?
לפלפל בארץ קוראים הניים, או לפיד בשמו הישראלי. חריפים טובים, בקיץ הם יכולים, בקיץ...
זה הירוק הגדול
הזה. הירוק הגדול, שהופך להיות גם אדום. יש מדד שנקרא סקוביל. מדד הזה מודדים את החריפות של הפלפל. פעם היו לוקחים איזושהי מיצוי של הפלפל, ושמים טיפות מים, ונותנים לך לטעום, ואז אתה אומר, אוקיי, חריף, 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 זה מיליון טיפות, זה חצי מיליון. אז העיניים הוא בערך, ביום טוב, 10,000.
טוב, נסיים עם טעימות, מי רוצה?
ריבה, בכיף שהכנתי, ריבת קיווי.
ריבת קיווי עם פלפל? טוב, אני אנסה, בוא ננסה. שבא הצלחה.
יש פה למישהו כוס חלב?
ריבה בסדר.
לא נורא, לא נורא.
אני לא רוצה.
ירמי סיים בפלפל השני או השלישית.
אולי בכל זאת?
אני אשמח לריבה מתוקה.
ירמי, אתה חייב.
תן לי איזה קרוליינה היפר, יאללה, בואו נגמור עם זה. זה זה?
זה משהו דומה.
אוי ובר.
כן, או, אנחנו נעשה פה, הנה, יש פלפל צהוב גדול, מתקרב לירמי. אם תתעלף, אנחנו נעלה אותך למעלה.
אני חושב שלא, בפורמט של פודקאסט לא שווה לי את הדבר הזה.
כן, אין מי שיצלם.
אין מי שיראה, בפודקאסט.
אנחנו נתאר, אנחנו נתאר.
זה כמו שעץ נופל ביער ואף אחד לא רואה, אני אפול פה ולא שווה. אני אתן לאלוף את הגביע.
מעביר אחריות?
תשמע, אתה צריך להגן על התואר.
כולם שפנים פה, רק אני לקחתי את הריבה.
אתה היית גיבור.
איך הריבה, אגב?
האמת שזה מעניין. כן, הטעם החריף שוקע אחר כך. הנה אליעד מתנדב בכל זאת, פלפל צהוב גדול, מה בביס אחד אתה לוקח את זה?
איזה זן?
ג'ייז, פיץ', ריפר, משהו כזה.
לספור עד שלוש, אחת, שתיים.
רגע, חצי או הכל?
תן, תן ביס.
יאללה.
הופ.
אוי ואווי.
יש חיוך, אני רואה.
אל מלא רחמים.
מעולה, טעים מאוד. יש חריפות, אבל זה חריפות שמתפשטת עם הזמן. הסופרוטים, זה חריף שעולה לך כזה אחרי חצי דקה.
כן, העיניים אני רואה קצת דמעות מתחילות לעלות. כן, כן, יש.
נראה אותך זרוק ברחוב שוקן עוד חצי שעה.
אולי תזמינו לי כבר אמבולנס מעכשיו.
אולי תוכלו לגדל גם ביחד או משהו.
אז כן, אז אני מגדל. ואני, אתה יודע, מגדל מתחיל, אני עדיין בשלבי הניסוי ותהייה, אבל זה די סבבה. ואני מתכוון לקחת את זה יותר קדימה ו
הנה, עכשיו, עכשיו, אני מרגיש שזה עכשיו.
בא לי נשיפה עם החריפה.
כמו דרקון, כן?
ממש דרקון.
ניר, לאיפה אתה לוקח את זה הלאה?
אני מאוד אשמח לקדם את הקהילה, גם הקהילה של חריף לי, שמונה כבר 10,000 איש, וגם באופן כללי אנחנו כבר עושים איזה שהם תוכניות לשנה הבאה לתחרות, אולי לסדנאות. סדנאות על חריף, על בישול, על כל מה שקשור בחריף, בקיצור, אני נהנה מזה, זה ככה, כל ההפקה והאירועים.
אולי גם ביזנס יצא מזה, לא?
הלוואי.
ניר שדה, אליעד אוחנה וירמי שיקבלום, תודה.
תודה רבה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, דן ברומר ומאיה בן ניסן היו על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים, בינתיים להתראות.